ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידע דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום יתחיל 8 שורות מראש העמוד. אבל לפני שאנחנו נפתח את השיעור שלנו היום, ברצוני לתקן טעות. אמנם זה כבר עבר, ואנחנו מדברים על גמרא בדף חף עמוד ב'. הגמרא שמה לקראת ראש העמוד, בערך 7 שורות מראש העמוד, כתוב שמה: אמר רבי זירא, טבעה דבבל גרמה לי דלא חזאי דמה. אני רוצה רק להתייחס לנקודת הטעות שאמרנו מקודם, ואני לא אחזור על הטעות, אבל טבעה דבבל, יש שמופיע בספרים שונים, רש"י פה לא מתייחס לזה, אבל טבעה יכול להיות פירוש טבע, טבע שבבבל, הכוונה טבע דמים, כמו טבע עולם. רבי זירא אמר שאני לא מבין בטבעים האלו, וזה גורם לי לא להסתכל במעות דמים. ויש פירוש אחר, טבע לשון מטבע, וכאן הוא נקודת הטעות שאמרנו בשיעור הקודם, בשיעור דף חף עמוד ב', במקום מה שאמרנו אז, ושוב אני לא רוצה לחזור על הטעות, המטבע שבבבל היה ככה, שהיו כמה מטבעות עם הבדלים בגדלים מאוד דקים, מאוד היה קשה להבחין בין מטבע למטבע במטבע בבל. ועל זה רבי זירא אומר, היה לי קושי רב להבחין בין מטבע למטבע בגלל הגודל הכמעט זהה בין מטבע למטבע. ובספר טל תורה שמובא בספר זקנים על מסך הנידה, יש אפילו תקדים להיכר דרך מטבעות מגמרא במסכת ברכות, שמוזכר שם רמת אור שדרכו ניתן להבחין בין מלוזמה דטבריה למלוזמה דציפור, שמות של מטבעות די דומים זה לזה. ובכך ניסינו לתקן את הטעות. עכשיו אנחנו נתייחס לסוגיה שלנו, דף חף ב' עמוד א', 8 שורות מראש העמוד. אתם רואים צורת פפיוני מספר 2. התחלנו את הסדרה הזאת בשיעור הקודם, סדרה של שאלות בעניין הפרשות. בשיעור הקודם טיפלנו בשאלה הראשונה, כאן שאלה חדשה, המחלק מהסדרה. והנושא שמופיע בשוליים, אתם יכולים לראות תחת הכותרת, נושא כתבנו, הרואה קרי בקיסם. ורש"י, דיבור המתחיל, הרואה קרי בקיסם, הכניס קיסם בפי אמה, כאן אנחנו מדברים על גברים. בשיעור הקודם, כל מי שזוכר, דובר על הכנסת שפופרת לאישה, ובהוצאתה היא ראתה דם בתוך השופרת. כאן מדובר על גברים, הוא הכניס קיסם לאותו מקום והוציא בו זרעו, זרע. זרע שיוצא באופן טבעי גורם לכך שהגבר נהיה בעל קרי. כאן הוא הוציא אותו דרך הקיסם. זה השאלה פה. ועכשיו הגמרא: בא מיני רבה מרבונה, הרואה קרי בקיסם מהו? שתי אפשרויות. ממנו אמר רחמנה, הפסוק מובא הציטוט ברש"י, אשר תצא ממנו שכבת זרע, ממנו, זה מה שכתוב בתורה, עד דנפיק מבשרו ולא בקיסם, עד שזה יוצא באופן טבעי ולא שהוא יוזם הוצאתו דרך קיסם, או דלמה, היי ממנו עד שתצא תומתו לחוץ, ואפילו בקיסם נמי. זאת אומרת, הוא אינו תמי עד שהחומר, הנוזלים, יצא החוצה. גם אם מדובר שהוא יוזם הוצאתו, לא משנה, הוא יהיה תמי. אמר לי, רב הונה מגיב. טייפוק לי, דהו עצמו אינו מתמי, אלא בחתימת פי האמה. אפילו בלי קיסם, הוא אינו תמי, אלא אם כן יש שיעור קרי שממלא את אותו נקב. וכאן שהוא הכניס את הקיסם, הוא המעיט את השיעור כדי הקיסם. אז אין חתימת פי האמה. אז זה תשובת רב אונה לשאלה. או במילים אחרות, השאלה אפילו לא מתחילה, כי פה חסיר השיעור שמתמה את הבן אדם. הגמרא על זה שואלת, למימרא דנוגע, הווה נוגע, הוא הגדרה או כלל בענייני טומאה. יש טומאות שהוא עבורו דרך מגע. אדם נוגע ב, נוגע בשרץ למשל. יש טומאות אחרות שזה לא עניין של נגיעה, אלא זה עניין של ראייה. ברגע שנותנים שיעור לטומאה, ואנחנו עשינו את זה כאן באזכור בחתימת פי האמה, אז רואים שקיני אינו עניין של ראייה, אלא הוא עניין של מגע. רשי כותב, למימד נוגע הווה, מדיעה עם שיעורה, מזה שהוא נותן שיעור מכלל, ותומת קרי לב משום ראייה היא. זה לא יהיה מדויק לומר שהוא ראה קרי, אלא משום בשר העבר של הגבר, נוגע בשכבת זרע היוצא ממנו, ומשום אחי באי שיעורה כתומעת כל מגעות דבאי שיעור, כגון שרץ. יש שיעור מינימלי של שרץ מת, שאדם נוגע בו, הוא יהיה תמי, הוא נבלה. אנחנו רגילים כזית נבלה ומת, גם כזית מנמת. בשרץ מדובר כעדשה, אבל כל אחד מאלו הם שיעורים, והדרך העברת התומעה זה במגע. דאי ראייה חשיבה לי, אם תקרי היה גורם של תומעה דרך ראייה, בתומעת ראייה לא בעיה שיעורת הנידה, רואה היא, ולא בעיה שיעור, אין שיעור דם שמתמה את האישה, גם טיפה כלשהו של דם נידה מתמה אותה. אז עכשיו, מזה שרב הונה התייחס לשאלה המקורית בתשובה המבוססת על שיעור, אז אתה אומר שקרי הוא עניין של תומת מגע, אלא מעטה. עכשיו אנחנו רואים סימון חדש המשולש, ובצד תחת הכותרת מבנה אלא מעטה, זה מה שהבלטנו במשולשים, קרי כמתמי. עם השפיץ למעלה אנחנו אומרים שהוא מתמי משום נוגע, מאחר יש לו שיעור. המשולש תתפך משום רואה, משום די אפשר בלא סכסוכי זיבה. עכשיו אנחנו רק נתנו כותרות, נראה את הכוונה במהלך הגמרא. נחזור לגמרא. אלא מעטה שקרי הוא משום נוגע, אל יסתור בזיבה. אדם שנהיה זב. הוא ראה זב, נגיד שתי ריאות של זב. זב הוא חומר אחר. אנחנו התייחסנו לזה בשיעור מהשיעורים הקודמים. הוא חומר אחר, אבל הוא מתאמה את הגבר. ואז אם הגבר הוא נהיה זב, הוא צריך לשמור שבעה ימים נקיים בלי זיבה. עכשיו, מה תגידו אם אדם במשך השבעה ימים שהוא שומר מתומת זיבה, במקרה נוגע בשרץ? האם זה סותר את רצף הימים הטהורים שהוא זקוק להם? אז מי שיש לו קצת ידיעה בתומות וטהרות יגיד ודאי שזה לא סותר. כאילו, מה הקשר בין שרץ לזיבה? הרי שרץ הוא טומאה על ידי מגע, כמו שתיארנו מקודם, וזיבה זה כמו נידה במובן הזה, זה חומר אחר לגמרי, חומר נוזלי אחר לגמרי, הפרשה אחרת לגמרי, אבל בעיקרון הם דומים בכך שהם טומאות על ידי ראייה. עכשיו, אם אתה אומר שקרי, ששוב פעם אני אומר, קרי זה חומר, זה נוזלי, חומר נוזלי, הפרשה שונה מזב. ובכל זאת, אם אדם נהיה זב וחייב לשמור שבעה ימים נקיים, אם אתה אומר, כמו שאמרנו מקודם, שקרי הוא מתאמה על פי שיעור, לפי שיעור, שיעור מינימלי, וזה הופך להיות סוג של תומה במגע, אלא מעטה, שואל הגמרא, אל יסתור בזיבה, קראנו את זה מקודם, שלא יסתור ראיית הקרי במשך שבעת ימי הנקיים של הזב. כאילו אדם בשמירת ימי הנקיים של זב נוגע בשרץ, לא קורה לא כלום מבחינת השיבה, רצף של שבעה ימים. למה תניה? אז למה רואים פה בברייתא, זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע. זה הפסוק. מה הזיבה סותרת? אף שכבת זרע נמי סותר. אם שכבת זרע לאותו זב ששומר נקיים, אם שכבת זרע סותר מניין שבעת הימים, זה מראה לנו שקרי, שכבת זרע שהוא קרי, הוא אינו מתאמה משום נוגע. אמר לי, אז הוא עונה, סתירה היינו תאמה דסותר, לפי שאי אפשר לה בלא צחסוכי זיבה. הסיבה ששכבת זרע כן סותר זה בגלל שמעורב בשכבת זרע של אותו זב יש טיפות, סכסוכי טיפות זיבה. אז כל המטרה של שיבת הנקים היא שלא יהיה זיבה, אותו חומר זוב יוצא ממנו באותם שיבת ימים. אז אם הוא רואה קרי מעורב בזיבה, והנה זה הסיבה שקרי סותר. זה לא בגלל הקרי עצמו, אלא בגלל טיפות הזיבה שמורבים בקרי. אלא מעטה, עכשיו מכיוון הפוך, אלא מעטה שגורם הסתירה הוא אותם צחצוחי זוב, תסתור כל שיבה. אם הוא היה במצליח אותו זב ספר 1, 2, 3 ימים, 4, 5, כלומר הגיע עד יום השביעי והוא רואה את הקרי, הוא צריך להיות מסכן כזה שמפסיד, סותר, מפסיד את כל שבעת הימים. עלה מתניה, זאת תורת הזהב וכו'. מה הזיבה הסותרת? זאת, כמו שאמרנו מקודם, ריאת זיבה במשך ימי הנקיים סותר את המניין שהוא ספר, סותר כל מה שהוא ספר, אף שכבר צבא סותר. אם הזיבה סותר את כל שבעה, אף שבחד זיבה נמי סותר כל שבעה, האם כך הם מדברים, האם הם זהים זה לזה? תמוד לומר, לתמר בו, מה אין לך בא אלא מה שאמור בא, סותרת יום אחד. כמו ש... בעל קרי הוא תמי ליום אחד, ריאת קרי במשך ימי הנקיים של הזב סותר יום אחד. אז, אבל לפי מה שאמרנו מקודם, שהקרי סותר בגלל סכסוכי זוב שמעורבים בקרי, היה צריך להיות סתירה של שבעה ימים, כי זוב סותר כל שבעה. אמר לי תשובה, גזירת הכתוב היא זיבה גמורה דלא ערבה באה שכבת זרע סותר כל שבעה, סכסוכי זיבה דלא ערבה באה שכבת זרע לא סותר אלא יום אחד. זה התשובה, זה גזירת הכתוב. ולפי זה רק נחזור על זה עוד פעם, זוב אני לא רוצה להגיד זוב טהור, אלא פה נגיד 100% זוב סותר כל שבעה, אבל זוב בתערובת סותר רק יום אחד. נושא חדש, אבל חלק מסדרת השאלות שהצגנו בשיעור הקודם, שאלה השלישית, הנושא דם יבש. השאלה סימנו כשאלה ארוכה, בא מיני רבי יוסי ורבי חנינה מרבי אלעזר, דם יבש מהו? כלומר מה הדין, אנחנו יודעים מה זה דם יבש, אבל מה הדין לגבי האישה שיוצא ממנו דם יבש? רש"י כותב, כגון שיצא מגופה חתיכה של דם יבש. שני צדדים לשאלה. בפסוק כתוב כי יזוב זוב דמה המרחמנה עד מי דב דייב לך אין יבש לו דייב לשון לזוב זיבה דלת וזיין הם מתחפות. מה משמעות המילה זוב דבר לך? הוא זב, הוא זורם, יבש לו זורם או דמה. היי כי יזוב זוב דמה אוכה דמילתא היא, זה ההרגל הרגיל, ולעולם אפילו יבש נמי, אבל גם יבש יתמה אותה. אמר לי, אז רבי אלעזר שנשאל השאלה עונה תניתוע, דם הנידה לניתון. כלומר בואו נסיק את התשובה מהמקור התנאי הבא, דם הנידה ובשר המת מתמין לחים ויבשים. אז רואים פה שדם נידה יבש מטמא. אמר לי, אז רבי יוסי בחנינה מגיב, הוא אומר לך ונעשה יבש לא קם מבעלי. אתה הבאת מקור שמדבר על דם שהוא יבש, אבל הוא התחיל כלך ואז נהיה יבש. כי איך אנחנו יודעים כך? כי הוא מופיע באותו מקור עם בשר מת, ובשר מת התחיל כלך. רש"י מתייחס לזה, לך ונעשה יבש דה קטני מתמין יבשין ונפל דם לך על הבגד ויבש, ואחר כך נגע הדם בטהרות. דומיה תיבש בשר המת, תיבש מעיקרה בשר המת לקה. להגיד שבשר המת התחיל כיבש זה לא, אז זה לא נוגע לשאלה שאני שאלתי, כי מבעיה לי ממשיך הגמרא, יבש מעיקרה, משהו יבש יצא מגופה. נמי תניתוע, גם זה ניתן לענות מתוך מקור תנאי. המפלת כמין קליפה, כמין שרה, כמין אפר, כמין יבחושים אדומים, תטיל למים. ראינו את זה במשנה בדף חף א', הגמרא ממשיכה בעמוד ב', אם נימוכו תמיה. אז אנחנו רואים פה שהיא פילה יצא ממנה, כל הדברים האלו, אגב, והזכרנו זה כשלמדנו את המשנה, המילה אדומים, יבחושים אדומים, המילה אדומים שייך לכל הדברים האלו, קליפה אדומה, שרה אדומה, כל הדברים האלו הם הם אם אנחנו אם נימוכו תמיה, כי זה מראה שהם דם. אז מה ראינו, מה יצא ממנו? דבר יבש. רש"י כותב בשורה ראשונה פה בעמוד ב', אם נימוך תמיים דדם הוא אלמה, אבל אגב דכי חזיתי יבש היה כאפה, למרות שראתה את הדברים האלו בהתחלה הם היו יבשים. אז רואים שדבר יבש מתמה. שורת אגמר איחי בלא נימוכו נמי, למה המשנה מדבר על כך שאם נימוכו רק אז מתברר שזה דם ויתמה, גם אם לא, אם אתה אומר שיבש מתמה גם בלי נימוכו. אמר רבא, כי לא נימוכו, אם השערה או הקליפה הזאת לא נימח במים, בריאה בפני עצמה, זה מראה שזה לא דם בכלל. הגמר שואל, ומי איקה כי אי גבנה, שהיא מפלת כמין שרות או קליפות, הגמור עונה, אין, והתניה, והנה, ברייטה שתתאר את הדברים האלו. יש במשך הברייטה פס כפול, ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו מעשה, שני מעשים בעניין הפלת דברים יבשים. א', כמין קליפות אדומות, ב', כמין שרות אדומות. עכשיו הפריטה, אמר רבי אלעזר ורבי צדוק, שני מעשים אלה אבא מטבעין, טבעין זה שם מקום ליבנה. מעשה בישה שהייתה מפלת כמין קליפות אדומות, ובאו שאלו את אבא, ואבא שאל לחכמים, חכמים שאלו לרופאים, ואמרו להם, אישה זו מכה יש לה בתוך מאה, שממנה מפלת כמין קליפות, תטיל למים אם נימוכו, ושוב מעשה בישה שהייתה מפלת כמין שרות אדומות, ובאו ושאלה את אבא, ואבא שאלה חכמים, חכמים לרופאים, ואמרו להם, שומה יש לה בתוך מאה, שממנה מפלת כמין שרות אדומות, תטיל למים אם נימוכו תמיה. מה שהוזכר פה, תטיל למים, אמר ריש לקיש, ובפושרין. תניא נמי הכי, תטיל למים ובפושרין. המשכם לא אומר, ממאחור ברוק על גבי הציפורן. המשכם לא מציע בדיקה חלופית. מה ההבדל בין להטיל למים פושרין למה שהמשכם גמליאל אומר? אמר אבינה, מעוך על ידי הדחק איקה בינאיו. לתנא קמא, רק אם נימוח מעיליו מהווה סימן שמדובר בדם ואי תמיה. ולפי רב שמעון גמליאל, גם אם הדם נימוח על ידי המבדק שלו, גם כך היא תהיה תמיה. רש"י למעלה בשורות הקצרות, שורה השנייה, מי בינאיו, מי פלוגתאיו, על ידי הדחק ותנא קמא, ממשיך רש"י, אי נימוח מאליו הוא דהבידם, אבל נימוח על ידי מיעוך לאו דם הוא. ולרב שמעון, אפילו נימוח על ידי מיעוך נמי דם הוא. חזרה לגמרא, תנן התם, כמה היא שריעתן בפושרין? כאן מדובר בנבלה או שרץ שנתייבשו. אנחנו רוצים לדעת אם נבלה יבשה או שרץ יבש יכול לתמות, אז המבדק הוא להטיל אותם, להשרות אותם בפושרין, מעט, במשך 24 שעות. ואז הם יכולים לתמות. זאת אומרת, יבש שיכול להשרות ולחזור לכמות שהיו מתמה. עכשיו, כמה זמן השירייה מעט לעט? הגמרא שואלת, הכה מאי, בדם נידה שהיה יבש, מי באינה מעט לעט או לא? וכאן יש שני צדדים לשאלה. שרץ ונבלה דאקושי, שהם הם קשים בעינן מעט לעט, אבל דם ברכיש לא, או דלמה לא שנה. רשי דיבור המתחיל לא בעניין הדם, לא בעין המעט לעט, אלא או יום או לילה, ואם לא נמוכו במשך הזמן הזה, הזמן הקצר, טהורים. כלומר, אפשר להגיע למסקנה לגבי הדם בטווח זמן קצר יותר מהשרץ ונבלה. וואו, דלמה לא שלה. הגמר עונה, תיקו. במשנה, בדף חף א', ראינו המפלת כמין דגים. בקטע הזה, המשנה אמרה שהיא לא תמאה בגלל נקרא לזה לידה הזאת במרכאות. למה אני אומר במרכאות? כי לפי מה שנראה במשנה, אין מחלוקת שמפלת כמין דגים אינה תמאה, רק אם יש עמהם דם אז היא תהיה תמאה, אבל משום נידה, לא משום לידה. כי דגים והדוגמאות הנוספות שהוסגו בקטע הזה במשנה, חגבים, שקצים, מעשים, אינם נחשבים ולד. הגמרא שואלת, ולפלוג נמי רבי יהודה בה, למה פה רבי יהודה לא אומר כמו שהוא אמר קודם, בין כך ובין כך תמאה? כי הוא אמר, ואי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. רשי כותב, ולפלוג נמי רבי יהודה בה, ונאמה בין כך ובין כך תמאה, דעת תעמד רבי יהודה וכמינן בדף חף א', די אפשר לפתיחת הקבר, כלומר הרחם שנפתח אי אפשר בלא דם. אז הגמרא עונה, אמר ריש לקיש, במחלוקת שנייה, הבבא הזאת של משנתנו היא דווקא שנויה במחלוקת, ורבנן היא, אנחנו רואים רק שיטת הרבנן. זאת אומרת שבאמת רבי יהודה יחלוק ויגיד שגם אם אין אימה דם, כלומר לא נראה לנו דם, היא כן תמאה, כי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. ורבי יוחנן אמר אפילו תימה רבי יהודה. הקטע הזה שבמשנה מסתדרת גם לפי שיטת רבי, כלומר גם רבי יהודה מסכים שאם היא מפילה כמין דגים, ואם אין אימה דם שנראה לעיניים, היא טהורה. עד כאן לא כמו רבי יהודה חתם, אלא גבי חתיכה. דאביד דם דקריש, והבי חתיכה, דם שנקרש הוא נהיה חתיכה. ועל זה רבי יהודה אמר במפלת חתיכה, בניגוד לתנא קמא שאם יש עם האדם יטמא, לא, גם אם אין עם האדם יטמא, כי החתיכה בעצם דם. אבל בריאה לא הווה, רבי יהודה לא מסתכל על החתיכה כאילו זה מין ייצור חדש. רשי כותב, והווה חתיכה תטעמה לאו משום פתיחת הקבר בלא דם הוא, לא מה שחשבנו מקודם שאי אפשר לפתיחת החבל בלא דם, אלא בחתיכה עצמה סבירני תהב ידם, וכגון שהיא מארבעה מיני דמים, הצבע כאן יהיה שיקול מכריע, שהיא אחד מארבעה מינים של אדמימות, כמו שראינו מוקדם יותר. הגמרא ממשיכה, ולהך לשנה בדף חף אלף עמוד ב', דיאמר ביוחנן, באי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם כמפלגי, לפי הטעם ההוא שהזכרנו מוקדם יותר, שמופיע גם בדף חף אלף עמוד ב', שהטעם שרבי יהודה מתמה במפלת חתיכה בגלל זה, לפלוג נמי רבי יהודה בהא גם במפלת מין דגים, כמו שהצגנו מקודם. למה רבי יהודה שותק? למה רבי יהודה לא חולק ואומר שהאישה שהפילה כמין דגים תמאה? הגמרא עונה, מן דמתני הך לישנה, שהטעם שרבי יהודה במפלת חתיכה שבין כך ובין כך תמאה, ובגלל שאי אפשר לפתח את הקבר בלא דם, מתני הכי. רבי יוחנן וריש לקיש דאמר מתוויהו, במחלוקת שנויה, הבבא הזאת שמפלת כמין דגים אינה תמאה, ורבנן היא. זה לא לכל הדעות. אז רבי יוחנן שאמר בכף א' ובית בעניין מפלת חתיכה, למה בין כך ובין כך לפי רבי יהודה? כי אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. גם כאן רבי יהודה היה מתמה. זה שהמשנה אומרת במפלת כמין דגים האישה אינה תמאה, זה לפי הרבנן בלבד. עוד פעם, במחלוקת שנייה ורבנן היא, הבב הזאת לפי הרבנן ולא לפי רבי יהודה. המשנה בכף א' אמרה, המפלת כמין בהמה וכו', ואז ההמשך היה עם זכר תשב לזכר, דברי רבי מאיר. כעת אנחנו מתחילים דיון ארוך או סוגיה ארוכה שממשיך עד חף ג' עמוד א'. אנחנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מציגים בפניכם את המעוין ומספרים רומאים 1 עד 3, מהי תיימה דרבי מאיר במפלת כמין בהמה דנחשב לידה, מה הבסיס לומר את זה. ובואו נעשה סקירה ממעוף הציפור. מספר 1 מופיע כאן בחף ג' עמוד א', אתם יכולים לראות מספר רומאי 2, אבל בשיעור השנייה בשורות הרחבות, ואחרי זה עוד כמה שורות, 6-7 שורות אחר כך, רואים מספר רומאי 3, היינו תיימה דרבי מאיר. אז אנחנו מתחילים, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מה תיימה דרבי מאיר שבאותה אישה שהפילה כמין בהמה, והמין זכר נקבה קובעת כמה ימי לידה יהיה לה, כמה ימי תומה, ימי טהרה יהיה לה. אז המקור שעומד מאחרי שיטת רבי מאיר, הועיל ונאמרה בו בעניין בהמה המילה בתורה יצירה כאדם. אז כמו אצל לידת אדם אנחנו יודעים שיש ימי לידת, ימי תומה וטהרה, ואצל אדם כתוב המילה יצר, יצירה, ורש"י מביא את הפסוקים יצירה ויצר אל השם אלוקים חיית השדה ואת עוף וכולי, וכתיב באדם ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אז המילה יצירה מופיעה אצל שניהם, ולכן יהיה לה דיני לידה כמו אצל לידת אדם. החכמים במשנה אמרו כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד. אז חכמים חולקים, ורשי מציין שעל החכמים אין להם מסורת הגזרה שווה הזאת במילה יצירה. הגמרא שואלת, אלא מעטה המפלת דמות תנין, המילה תנין הבלטנו בקופסת אש, ובשוליים תחת הכותרת נושא אנחנו מציינים המשך, אישה שהפילה כמין תנין. אז אנחנו שואלים אם תומת לידה, ההגדרה כיולדת מבוסס על המילה יצר, אז אם היא פילה כמין תנין, אמו תמי הלידה הועיו ונאמר בו יצירה כאדם, שנאמר ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. הגמרא מסבירה למה זה לא כך, למה אישה שפילה כמין תנין היא לא תמי הלידה. אמרי דנים יצירה מיצירה, ואין דנים בריאה מיצירה. הרי אין כאן מילות דומות כדי ליצור הגזרה שווה בין תנים לאדם. הגמרא שואלת, מהי נפקא מינה? מה זה משנה אם זה לא אותו מילה? יצר ובריאה, יש להם אותו משמעות. התנא דבי רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן, שני פסוקים מפרדים בעניין ניגי בתים, ולומדים זוהי שיבה, זוהי ביאה. אותם נקודות, הדינים התקפים אחרי שבועה ראשונה, התקפים גם אחרי שבועה שנייה, בעניין כהן שמסתכל בבית נגוע. אנחנו לא מתיימרים כאן להסביר את הדינים של ניגי בתים, מה שכן אנחנו רוצים רק לראות שלמרות שבתורה אין מילות דומות ממש, אלא רעיון דומה, זה מספיק כדי ליצור גזירה שווה, כמו אצל ניגי בתים ושב ובא ולומדים אחד מהשני. ועוד בעניין התנין, למה שהיא לא תמאה לידה נגמר בריאה מבריאה? יש כזה רשב בין מה שכתוב אצל התנים ומה שכתוב אצל אדם, וכמו המפלת צורת אדם היא תמאה לידה, למה לא נאמר אצל אישה המפילה תנים? ושוב פעם הגזירה שווה תהיה מבוססת על המילה ברא, דכתיב ויברא אלוקים את האדם בצלמו, וראינו מקודם בעניין התנין ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. הגמרא עונה, אמרי ויברא אצל אדם הוא לא פנוי לגזירה שווה, הוא לגופי, שהתורה מספרת על כך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא לא כתוב לשם גזירה שווה. ויינצר, שאמרנו שזו מילת הקשר בין בהמה לאדם, להפנויי, הוא כן פנוי ודנין יצירה מצירה. במילים אחרות, ואנחנו נראה עוד מהעניין הזה, היכולת לדון גזירה שווה היא מבוססת על כך שיש מילה שנראית מיותרת. אז למה התורה בכל זאת כותבת את זה? כדי לעשות, ללמוד ממנו גזירה שווה. אז המילה ויברא אינה פנויה לשם כך, אבל המילה וייצר כן פנוי, וזה אומר לנו ודנים יצירה מצירה, כלומר דנים דיני בהמה מדיני אדם במסגרת אישה המפילה דמויות כאלו. אדרבה, וייצר לגופי. למה אתה לא אומר שוייצר הוא לגופי, ויברא לפניה, ודנין בריאה מבריאה, אז בואו נדון תנים מאדם, אלא וייצר מופנה משני צדדים, מופנה גם באדם, כי אצל אדם כבר כתוב ויברא, של על, על בריאת האדם כתוב העברה כבר, אז למה כתוב שוב פעם וייצר? זה הפנויי. הוא מופנה גבי בהמה, כמו שאנחנו נוכיח. אז המילה יצר, וייצר, הוא, אני אומר במרכאות, הוא פנוי, זה מופנה, פנוי. גם בעצם מה שכתוב וייצר באדם, ומה שכתוב וייצר זה בהמה, וממילא ניתן לעשות גזירה שווה. והעברה גבי אדם מופנה. כי אתה יכול לטעון ויברא אצל אדם מופנה כי יש, כי כתוב וייצר גבי תנינים אינו מופנה, אבל מה לעשות, אצל תנינים מה שכתוב ויברא לוקים את התנינים זה לא נקרא פנוי או מיותר לשם גזירה שווה. הגמרא שואל מה מופנה גבי בהמה, אמרת שוייצר מופנה אצל בהמה, מה הבסיס לומר כך? אילמה מדכתיב ויעש אלוקים את חיית הארץ, וכתיב ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית הארץ, וממילא הוייצר שכתוב אצל בהמה הוא פנוי. אנחנו הזכרנו את הפסוק מה שראינו ברשי, וייצר השם אלוקים חיית השדה ואת העוף. אז אם המופנה האיתור של וייצר עצר בימה הוא בגלל שכתוב הפסוקים האלו ויעש אלוקים את חיית הארץ, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה, טוב, גבי תני נמי אפנויה מופנה עצר תנים, גם כן בסגנון דומה נוכל לומר שהמילה והעברה מופנה דכתיב, כי בפסוק שראינו מקודם ויעש אלוקים את חיית הארץ כתוב את כל רמס האדמה, וכתיב ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. אז רואים שכבר כתוב ויעש את, ואת כל רמס האדמה, שזה המשך הפסוק שראינו מקודם ויעש אלוקים את חיית הארץ. אז ויברא אלוקים את התנינים נהיה מופנה. הגמרא אומר לא, רמס דכתיב הטעם, מה שקראנו ואת כל רמס האדמה דייבשה הוא, הם יצורים שביבשה, והתנין הוא ייצור ימי. ומי נפקא מינה בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? מקודם אמרנו שאנחנו מעדיפים את הגזירה השווה שמקשרת בין בהמה לאדם מהגזירה השווה שיקשר בין אדם לתנין. אצל על בסיס מה אמרנו כך? כי אצל אדם ותנין, ואדם הוא מופנה אבל אצל תנין לא, זה נקרא מופנה מצד אחד. אצל הבהמה ואדם הוא מופנה, הוא פנוי משני הצדדים. מי אומר שיש הבדל, או איך הגמרא אומרת, מה ההבדל ביניהם? הרי יש מילה מיותרת. במילים אחרות, בואו נחזור על קושיית הגמרא, ומי נפקא מינה, מה ההבדל בין מופנה מצד אחד, שאמרנו מקודם לא נלמד הגזרה, שלא נעדיף את זה למופנה משני צדדים שכן העדפנו. הגמרא אומרת נפקא מינה, אמר רבי דמא שמואל משום רבי ישמעאל, והוא ייתן לנו כלל. כל גזירה שווה, ואנחנו גם משתמשים בסימונים בצורת כתר, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת תת נושא/מבנה כללים בגזרה שווה. א', שאינו מופנה. ב', מופנה מצד אחד. ג', מופנה משני צדדים. אז הנה הכללים. כל גזרה שווה שאינה מופנה כל עיקר, יש מילים דומים בשני הדוגמאות, שני הצדדים שאנחנו רוצים ללמוד ב' מאלף למשל, אבל המילים אינם מיותרות. אין למדים הימנס, אין ללמוד גזרה שווה. מופנה מצד אחד לרב ישמעאל, למדים ואין מושיבים. אפשר ליצור גזרה שווה ועד כדי כך שגם לא משווים, לא מקעקים, לא פורחים את הגזרה שווה, אפילו אם היה לך מה להשיב. לרבנן, למדין ומשיבין. אפשר לנסות לעשות גזרה שווה, אבל אם יש מה להשיב, אם יש איזו פרחה, מעלים את הפרחה ומבטלים את הגזרה שווה. מופנה משני צדדים, דברי הכל למדים ואין משיבים. ורבי ישמעאל, מה רבי ישמעאל אמר? הוא אמר במופנה מצד אחד למדים ואין משיבים. אמרנו עכשיו, אם זה מופנה משני צדדים, גם למדים ואין משיבים. שורה דרמה, ורבי ישמעאל, מה יקרה בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? תשובה, נפקא מינה, תהיה דאיקה מופנה מצד אחד ומופנה משני צדדים. אם יש מקרה שאפשר ללמוד בצורה אחת ודרך הגזרה שווה הוא מופנה רק מצד אחד, ויש כיוון אחר ששם הגזרה שווה מופנה משני צדדים, שווקינן מופנה מצד אחד, אנחנו ממשיכים לדף חף ג' ויאלפינן מופנה משני צדדים. ולהכי אפנה רחמנה לבהמה משני צדדים. ומטעם זה, וזה כל מה שראינו מוקדם יותר, הגזירה שווה בין אדם לבין בהמה מופנה משני צדדים, כי היחיד לא נגמר מין מופנה מצד אחד. ובכך אנחנו לא לומדים גזירה שווה בין אדם לתנין. ואמרנו שבמופנה לפי הרבנן למשל, מופנה משני צדדים לאלפינן ולא משיבים. מופנה מצד אחד לרבנן למדים אבל משיבים. ובעניין ובקשר לדוגמה שלנו מקודם, עניין התנים, האם נלמד אותו מאדם או נלמד בהמה מאדם, אנחנו הדפנו ללמוד בהמה מאדם ולא תנים, כי בתנים יש מה להקשות, יש מה להשיב. אבל אחר אנחנו אגב לא אמרנו עדיין מה הפרחה, מה התשובה שנוכל להשיב, אבל הגמרא תעלה את זה בהמשך. רש"י כבר בשורה הראשונה, זה לא תגמר ממופנה מצד אחד משום דמשיבים, וכאן יש להשיב. מה לאיש שכן מטמא מחיים כדי לקמא? רב אחא ברי דרבה מתני לה משמי דרב אלעזר לכולה. הכללים האלו בעניין גזירה שווה הוא מביא לכולה. מה הכוונה לכולה? שלא צריכים מופנה כולי היי כדי ליצור גזירה שווה. כל גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, כלומר בשני הצדדים אין מילה מיותרת, למדים ומשיבים. יש מקום ליצור גזירה שווה, רק מה שאם יש תשובה
אם יש איזו פרוחה, אפשר להעלות אותו. בלשנה הראשונה ראינו שאם אינה מופנה כל עיקר אין למדין. כאן אומרים למדין, אבל הוא משיבין. מופנה מצד אחד לרבי ישמעאל למדין ואין משיבין, לרבנן למדין ומשיבין. מופנה משני צדדים, דברי הכל למדין ואין משיבין. הגמרא שואל ולרבנן, מהי עיקר בין מופנה מצד אחד לשינה מופנה כל עיקר? בשניהם לפי הרבנן למדין ומשיבין. אז מהי נפקא מינה ביניהם? נפקא מינה, תשימו לב תשובה ארוכה, נפקא מינה היכא דמשכחת לה מופנה מצד אחד ושינה מופנה כל עיקר. יש לנו נושא שאפשר ללמוד מכאן ונראה שזה מופנה מצד אחד, ומצד שני אם רוצים ללמוד גזירה שווה לנושא שני ששם אין לא משום צד מופנה, ולאו להי אית לפרחה ולאו להי אית לפרחה, ולשניהם אין מה להשיב, אין פרחה. בכל זאת שבחינן אנחנו נעזוב את השאינה מופנה כל עיקר וגם אינה מי מופנה מצד אחד. אנחנו בכל זאת נעדיף את הגזרה שווה שבצד אחד מהם, בשני המילים, אחד משני המילים מיותר. הגמרא שואלת בעניין בעניין הסוגיה של תנין. אמרנו שאנחנו נלמד גזירה שווה בין בהמה לאדם בשיטת רבי מאיר, שאם היא מפילה מן בהמה יש תומת לידה, ומצד שני אם היא מפילה כמין תנין אין תומת לידה. ולמה? כי בלימוד בין אדם בהמה מופנה משני צדדים. בלימוד בין אדם לתנין מופנה מצד אחד. אמרנו שבמופנה מצד אחד, אם יש פרחה, מעלים את הפרחה. ואנחנו נראה, כל מה שאמרנו עכשיו ברשי, למעלה בשורות הקצועות, והכה, מהי פרחה איקה? כלומר, והכה בגזר השווה לתני, האדם, מה התשובה איקה? וכאמר, דניחה לך למגמר מחיה, כלומר, בהמה החיה, דהווה מופנה משני צדדים, המילה וייצר, אמרנו שהוא מיותר משני צדדים, משום דאין משיבין, ולא נגמר בריאה בריאה, ויברא, לשון ויברא, מתנין, משום דמופנה מצד אחד הוא, ומשיבין. ומה יתלך לא טוב, אז מה יש להשיב להעלות כפרחה? הגמרא עונה, משום דאיקה למפרח, מה לאדם שכן מטמא מחיים? אדם מקבל טומאה בחייו. הוא יכול לקבל טומאה משרץ או משאר טומאות. אז לכן רש"י אומר, דין הוא שתהי יולדתו, אישה שמפילה צורת אדם, טמאה לידה. תאמר באילו כמו התנין, הלכך דגים, זה כולל התנין, פרחינן לי, דמופנה מצד אחד הוא, אבל גם היא בהמה, אף אגב דפרחה היא, למרות שגם פרחה לא מקבל תומה, גם הוא לא מקבל תומה, לא פרחינן לה, הוא מופנה היא הבהמה משני צדדים, למרות שיש אותו פרחה אבל לא מעלים אותו כי בין אדם לבהמה מופנה משני צדדים. הגמרא אומרת וכן אמר רבי חייא, הרש"י מציין זה וכן הוא דרב יהודה אמר שמואל, אז כמו רבי לא משמוע וכן אמר רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, היינו איתם את רבי מאיר במפלת כמין בהמה, ואמרנו אם זכר תמאה כמו לידת זכר, הועיל ונאמרה בו בבהמה יצירה כאדם. אמר לי רבי עמי, אלא מעטה. הפס הכפול שדרכו אנחנו מבליטים את הביטוי אלא מעטה, אנחנו בשוליים כתבנו שאלות המבוססות על ההסבר לרבי מאיר משום דכתיב יצירה אצל אדם ובהמה. אז אם כן או אלא מעטה, המפלת אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, המפלת דמות הר אימות מהלידה שנאמר כינה יוצר הרים ובורא רוח. אז רואים אצל הר מופיע מילה יוצר, אז אם היא תגיד לי שהיא תמי הלידה, אמר לי, הר מי כמפלת? מה, אישה מפילה הר? הר זה דבר ענק. אבן היא כמפלת, יכול להיות שיוצא מאישה מה שדומה לאבן. הוא גוש איקרי, זה לא נקרא הר. אז המילה יוצר נמצא אצל, קשור להרים, לא אצל גוש. אלא מעטה שהסבר מאחורי רבי יהודה, רבי מאיר, זה בגלל שכתוב המילה ויצר כמו אצל בהמה ואצל אדם. המפלת רוח, תהימה, אמו תמיה לידה, הוא נאמרה בו בריאה כאדם דכתיב ובורא רוח. וכי תהימה לא מופנה, אז הגזירה שווה אי ראורה, אפשר לפרוך אותו. מדהב אלי למכתב יוצר הרים ורוח, וכתיב ובורא רוח, שמה מינה פנויה. המילה בכל זאת כן פנוי. אז כמו שאצל אדם ראינו ויברא, אז גם אצל רוח רואים ויברא, אז תגיד שאישה שמפילה רוח תמיה לידה, כמו אישה שמפילה דמות אדם. אמר לי, דנין דברי תורה מדברי תורה, ואין דנין דברי תורה מדברי קבלה. דברי קבלה, כמו מה שכתוב אצל הנביאים, זה לא מחמישה חומשי תורה, אז אנחנו לא נלמד דיני תומת לידה דרך גזירה שווה בין מה שכתוב בתורה למה שכתוב בדברי קבלה, כלומר בדברי הנביאים. כפי שאתם רואים, הגענו למספר רומאי 2 עם המעוין גישה שנייה להסביר מה טעם של רבי מאיר, שאישה שמפילה כמין בהמה תמיה לידה, כמו אצל אדם עם מין זכר תמיה כמו לידת זכר, בלידת זכר ועם נקבה כתומת לידה של נקבה. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא תמה דרבי מאיר עליבה דרבה בר בר חנה, הוא הדעה שנראה עכשיו, הועיל ועיניהם של הבהמות דומות כשל אדם. עליבה דרבי ינאי, הועיל ועיניהם הולכות לפניהם, לא בצד הראש אלא בקדימה של הראש. אנחנו נחזור לגמרא עכשיו. רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, תיינו תיימה דרבי מאיר, הועיל ועיניהם דומות כשל אדם. אלא מעטה, המפלת דמות נחש, תיימו תמי הלידה, הועיל וגלגל אינו עגולה כשל אדם. וכי תימה אחי נמי, שבימי מתמי המפלת דמות נחש, לתני נחש. אז היה צריך להופיע במשנה, בהתאם. הגמונה, אי תנה נחש, הווה אמינה. בנחש, הוא דפליגי רבנן עלי דרבי מאיר. לא כתיב בי, בנחש לא כתוב יצירה. אבל בהמה וחיה, לא פליגי, תכתיב בי יצירה. אז לכן המשנה נמנעה מלכתוב אישה מפילה דמות נחש, תהיה תמיה תומת לידה. הגמרא שואלת, על פי מה שאנחנו אמרנו, עיני אדם דומים לעיני בהמה, ועל סמך זה רבי מאיר מתמה אישה מפילה דמות בהמה. והגבי מומין קטני לה, בעניין קורבן צריך להיות ללא מום, ואצל בהמות שמיועדות להקרבה על גבי מזבח כתוב את שגלגל אינו עגול כשל אדם. זה אומר שאם זה דומה לאדם אז זה מום, זה סטייה, לא ההרגל, לא הרגיל. הרשי בדיבור המתחיל והגבי מומין תנילה, כלומר הכי אמרת דעין בהמה דומה לאדם והגבי מומי הבכור. בכור זה אחד מהבהמות הקדושים, הוא קדוש מלידה, ואם יש לבכור מום אז אין מקריבים אותו על המזבח. אמנם נותנים אותו לכהן כמתנת כהונה אבל לא מקריבים אותו. ואצל מומי הבכור קטני לה בבכור, ושל גלגל אינו הווה מום, ומדרך שבלי מום נמצא שאין דרך בהמה להיות עיניה כאדם. אז השאלה נשאלה, אז איך אמרת מקודם שטעמו של רבי מאיר בגלל הדמיון הרגיל בין עיני בהמה לעיני אדם, בזמן שבהמה שאינו דומה לאדם הוא נחשב מום, דבר סטייה מן הרגיל? לא קשה, שניהם נכונים, באוחמה בציריה. אם מדובר בשחור שבתוך העיניים, דרך בהמה להיות כשל אדם, אבל ציריה, מקום מושב העין בגוגולת, הם שונים. רשי כותב וחמה שחור שבעין אבי עגול בבהמה כאדם, והדתני דבי מום בציר, מקום מושב כל העין לא אבי עגול בבהמה כאדם, ואי אבי עגול, כלומר בבהמה, אבי מום. לכל בור של מושב העין קרוי גלגל, כנמנו לכמן, ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חותמי. ומפני שהוא עגול כגלגל. אז אנחנו חוזרים בגמרא, רבי ינאי אמר היינו תימא דרבי מאיר, הואיל ועיניהם הולכות לפניהם כשל אדם. רשי כותב לפניהם להפוקי דגים דעיניהם בצידיהם וכן נחש. לכן המפלת דמויות כאילו דגים או נחש אין עמו תמי הלידה. שואל לכם עברי אוף דעין עיניו הולכות לפניו, כמו רבי מאיר דתמי, אז הולכות לפניו לא קובע, או אם דבר שאין, כמו אופות, אין עיניו אוכל לפניו, וכן ישר תמי הלמדה לפי רבי מאיר. הגמרא עונה שהולכות לפניו כן קובע, ומה הכוונה לאוף? אמר ביי, בקריה וכיפופה, שני מינים של אופות שבאמת עיניהם הולכות לפניהם. רשי כותב קריה וכיפופה, אוף הצועק בלילה ופניו דומה לחתול ועיניו לפניו. הגמרא שואלת ובשאר עופות לא, ומי טבעי? רבי חנינה בן גמליאל אומר נראין דברי רבי מאיר בבהמה וחיה, ובדברי שמה שאימו שמפילה דמויות כאלו אימות מיילדה, ודברי חכמים באופות שאם היא מפילה דמות אוף אינה תמיה לידה. מהי אופות? אין למה בקריה וכיפופה, שכאן החכמים אומרים שהיא לא תהיה תמיה לידה, מה ישנה בהמה וחיה דעיניהם הוכות לפניהם כשל אדם? קריה וכיפוף הנמי, אותו תופעה. אז לא היה מקום לרבי חנינה לחלק עם עופות כאן הכוונה לקריה וכיפופה. אלא פשיטה בשאר עופות. ורבי חנינה בן גמליאל אומר שבשאר עופות, אז אני מחלק, אני לא מקבל רבי מאיר במפילה דמות שאר עופות. עכשיו, מה לגבי שיטת רבי מאיר עצמו? מכלל דרבי מאיר, כלומר רבי מאיר עצמו, פניג בשאר עופות, הוא חולק על החכמים בשאר עופות, שגם אם היא מפילה דמות של שאר עופות, היא כן תהיה תמאה לידה. אז זה מחזיר את הקושיה, הרי רבי מאיר מתמא במפילה גם בשאר עופות, לאו דווקא קריה וכיפופה. אז מה קורה לכלל שרב ינאי הואיל ועיניהם הולכות לפניהם? רואים כאן שגם אם לא הולכות לפניהם, כמו שמאפיין שאר עופות, היא כן תמאה לידה לפי רבי מאיר עצמו. הגמרא עונה, חיסורי מחסרה והכי קטני. רבי חנינה בן גמליאל אומר, נראין דברי רבי מאיר בבהמה וחיה, והוא עדין לקריה וכיפופה, שהיא אמו תמאה לידה, אם היא מפילה דמויות כאלו. ודברי חכמים בשאר עופות, שאף רבי מאיר לא נחלק עם האם, אלא בקריה וכיפופה. אבל בשאר עופות מודי להו, רבי מאיר יודע בשאר עופות שאין אמו תמאה לידה. רק בעניין קריה וכיפופה רבי מאיר עומד על שלו, שכן תהיה תמאה לידה, כי בעופות אלו עיניהם הולכות לפניהם, כמו שרבי ינאי אמר. והתניא כאן סיוע וניחותא. אמר רב אלעזר ברבי צדוק, המפלת מן בהמה וחיה לדברי רבי מאיר ולד, ודברי חכמים אינו ולד, ובעופות תיבדק. למען תיבדק, לאו לדברי רבי מאיר תיאמר קריה וכיפופה אין, היא כן תהיה תמאה לידה, שאר עופות לא. אז הנה, זה כמו, זה מה שאנחנו אמרנו מקודם, כדי לבסס את הסבירו של רבי ינאי. אבל כאן הגמרא דוחה. אמר רב אחא ברי דרביקא, לא, תיבדק לרבנן, תיאמרי קריה וכיפופה אין, כשהחכמים יגידו שבמקרה כזה, אם אישה מפילה קריה וכיפופה, היא תהיה תמאה לידה. שאר עופות לא. אבל תיבדק, כי הוא לא כתוב פה לשם רבי מאיר. אז אין כאן סיוע למה שאמרנו מקודם. שואלת הגמרא, אז אם כבר, אם אנחנו הגענו לשיטת החכמים, שבדרך כלל לא מתאמין תומת לידה, אבל בקריה וכיפופה כן, ומה ישנה קריה וכיפופה מבהמה וחיה? דווקא בקריה וכיפופה חכמים יגידו שהיא תמאה לידה, מה שאין כן בבהמה וחיה. תשובה, הועיל ויש להן, לעופות האלו, הם, אגב, הם קשורים מן הסתם למה שאנחנו מכנים ינשופים. אז להן, מה יש להם? לסתות כאדם. בא מיני רבי ירמיה מרבי זרע לרבי מאיר, דיאמר בהמה במאי אישה ולד מעל יאו, קיבל באביה קידושין. מהו? ידוע שאבא יכול לקדש את ביתו הקטנה. מה אם אבא מקבל קידושין עבור ולד במי אשתו שדומה לבהמה. למי נפקא מינה, לעיצורי באחותה, שאם הוא קיבל קידושין מאיזו גבר לבלד הדומה לבהמה, הגבר הזה יהיה אסור באחותה. היא נקראת אחות אישה, אחות אישה זה איסור עריות. הגמרא שואלת, למימרא דחיי, יש רק לציין שאיסור אחות אישה זה קיים רק בחיי אשתו. אדם שאשתו מתה יכול להתחתן עם אחותה. אז בזה שאתה אומר שאחותה תהיה אסורה, זה אומר שאותו ולד בדמות בהמה תחיה. ואמר רב יהודה מרב, לא אמרה רבי מאיר שמפלת מן בהמה האישה טמאה, אלא הועיל ובמינו מתקיים, כמו בהמה ממש. אבל לא בהמה שיוצא מאישה. אז השאלה, למה רבי ירמיה בכלל שאל את שאלתו? אמר רב אחא בר יעקב, עד כאן הביאו רבי ירמיה לרבי זר לידי ייחוך ולא גחיך. כל מטרת רבי ירמיה בשאלתו זה להביא את רבי זירה לצחוק, והוא לא הצליח. ומה זאת אומרת? אז רש"י כותב, לידי ריחוך צחוק בכל תחבולות הללו עסק רבי ירמיה, להביא רבי זירה לידי צחוק ולא שחק, כי אסור לאדם שימלא פיו צחוק. ורבי זירה מחמיר פי קופה. אמר רב יהודה אמר רב, לא אמרה רבי מאיר, אלא הועיל ובמינו מתקיים. מה שרבי מאיר אומר, שהמפילה כמין בהמה אמו טמאה לידה, זה בגלל במינו מתקיים. אמר רבי ירמיה מדפתי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אף ענן נמי תנינה, ש אישה שמפילה דמות בהמה, הולד הזה לא תתקיים. יש כאן ציטוט מקור תנאי, גם תשימו לב שאנחנו בתחילת נקודה ארוכה, ו המקור הזה מופיע במסכת בכורות, ומבחינת רקע רק נציין שאנחנו נדבר על מה שבא אחרי הדברים שנזכיר. יהיה בכור לנחלה, זאת אומרת לקבל פי שניים, כמו בכור זכר מקבל פי שניים בירושה. אבל לא, מה שבא אחריו, אחרי הדברים שנזכיר, אינו בכור לכהן. כדי, מה זה בכור לכהן? פדיון הבן, שאבי הבן נותן חמישה סלעים לכהן. אבל הדברים, מי שבא אחרי הדברים שנזכיר, לא יהיה בכור לכהן. המפלת כמין בהמה, חיה ועוף, דברי רבי מאיר. נחזור עוד פעם מה שאמרנו, שבמקרה שאישה שמפילה מין בהמה, חיה ועוף, מה שבא אחריו יהיה, אם מדובר בזכר, יהיה בכל לנחלה לקבל פי שניים, אבל לא בכל לעניין פטר רחם, לחייב את האבא לתת חמישה סלעים לפדות את אותו בן רגיל שיבוא אחרי הפלות האלו. וחכמים אומרים, עד שיהיה בו מצורת אדם. רק אז יש פטור מבחורות כהן, מה שבא אחריו. אבל אם אישה הפילה מין בהמה, חיה ועוף, ואין בו מצורת אדם, מה שיבוא ילד רגיל שבוא אחריו יהיה בכל גם לעניין פדיון הבן. והמפלת סנדל או שוויה או שפיר מורכם ויוצא מחותך. סנדל זה ולד שנמח, סימן שהיה עוד ילד איתו שגרם למצבו המצב הזה. סנדל, רשי כותב, צורה פחותה, שאין צורת פניו ניכרת, שאין סנדל בלא ולד אחר, ומתוך דוחק חברו הוא נמח, כאילו מפרש בפרקין. משל, אדם שסתר את חברו והחזיר צורתו לאחורה, ואם יצא סנדל ראשון, פותר את אחיו מפדיון כהן. אז האישה שמפילה אחד מאלו, והבא אחריו, אחר כל אלה, בכור לנחלה, ואינו בכור לכהן. רשי כותב, בכור לנחלה, דהני לאו בני נחלה נינו. הם אינם בני נחלה, דלא חיים, לא חיים. והגמרא ממשיכה ואומרת, ואי שר גדייתך דחי, אישה למשל שמפילה מין בהמה, אם היה מקום לחשוב שהם יכולים לחיות, הבא אחריו בכור לנחלה מהווה מה שיבוא אחר כך, הייתכן להחשיב אותו בכור לקבל פי שניים? הרי הוא לא בכור בכלל. אבל אם אתה אומר שמה שקדם לו, כמו בהפלות האלו מן בהמה וכו', אינו חי, אז אני מבין למה הבא אחריו כן בכור לנחלה. אבל הגמרא דוחה. אמר רבה, לעולם דחיי. ושייני אתם, אז למה הבא אחריו בכור לנחלה? דאמר קרא, ראשית עונו, בקשר לדיני כפל או פי שניים שבכור זוכה בו בירושה, כתוב כי הוא ראשית, עונו, עונו לשון ענינות או בכי, מי שליבו דבר עליו במות ילד כזה, אז האבא היה בוכה עליו. יצא זה מין בהימה, חיה ואוף, אפילו אם תגיד שהוא יכול לחיות, אבל שאין ליבו דבר עליו. רשי כותב, מי שליבו דבר עליו, לב אביו מתאבל על מותו, הוא דחשיב לעניין נחלה. אבל נגיד ליצור מעוות כזה, אפילו אם תגיד שהוא חי, אבל אין ליבו של אביו דבר עליו, לכן הבא אחריו כן בכור לנחלה. עד כאן שיעורנו להיום.